שלום רב, צהריים טובים לכם גבירותיי ורבותיי. אני כאן היום עם יואב נצר, שוב, לא מזמן הוא היה אצלנו עם פפקוב, אבל הפעם זה רק הוא ונדבר על בנייה מתועסת, במקום שוהים בלתי חוקיים וכל העובדים הזרים. בואו נתחיל. יואב, שלום, מה נשמע? צהריים טובים.
צהריים נפלאים.
כן, אז קיבלתי בעצם מה שהפצת לפני כמה ימים על הנושא של הבנייה המתועסת. אז בוא תוביל אותנו רגע על מה מדובר, והאם אתה רוצה כבר לשתף מסך.
כן, שיתפתי, אתה רואה?
רואה.
יופי. עכשיו, מה שאתה רואה פה, זו דוגמה שאנשים מכירים איך אפשר לבנות מבנים גדולים ומורכבים, בלי להביא 500,000 פועלים או עבדים של טיט ולבנים לקראת הפסח, לא משנה אם הם מחול, או שהם שבחים, או שהם אחים של נוחבות, אתה רואה שהכל פה זה חתיכות בטון שיוצקו אותם מראש עם ברזל דרוך בפנים.
והן משתלבות.
יש לך חלקי רצפה, שאתה רואה אותם או מלמעלה כרצפה או מלמטה כתקרה, יש לך עמודים, יש לך לפעמים קירות, פה זה חניון, יש לך רמפות, אפשר לבנות מזה הכל, יש את זה גם בנייני דירות, בניינים תעשייתיים. היתרון הוא שבמקום להעסיק המון עובדים בתנאים גרועים, ועובדים שהם עניים ושהם נזק למארג החברתי ולביטחון, ולמעשה עלולים לרשת את הארץ ממך. יש לך מספר נמוך של עובדים מקצועיים, יש לך רתחים, יש לך מסגירים, יש לך מנופאים, יש לך נהגי סמיטריילר, יש לך טרקטוריסטים שעובדים למטה ממילא ברגיל, וזה תפקידים טובים שאתה יכול לשמור לאוכלוסייה המקומית שלך. אוקיי? ואחד האנשים שצריכים גם הכשרה ורישיון, ואתה צריך גם לפקח על הכלים.
והדברים האלה, רק שאלה, הדברים האלה מיוצרים, כאילו יכולים להיות מיוצרים פה בישראל, כן, לא להיות מיובאים מסין, נכון? רק להבין.
זה כבר עושים 60 שנה. Okay. הבעיה היא שבשנות ה-70, משה דיין החליט לסגור חלק גדול מהתעשייה של האלמנטים הטרומיים, טרומיים שאתה מייצר אותם בטרם ההרכבה, ולהביא הרבה פועלים ערבים למעשה מעבר הירדן ליהודה ושומרון, ומי שם בהסתננות למפעלים הישראלים, לאתרי הרכבה לשכונות, וזה יצר למעשה כמעט את רוב הבעיות, גם רצועת עזה שהסתננו מסיני. זאת אומרת, שורש הבעיה שבדרך כלל לא מדברים עליו, הוא שבמקום להמשיך ולהרחיב ולשכלל את היצור, נכון? בדיוק, כמו שהוא כותב משה שביט, זה כבר 60 שנה, ואין שום צורך, כל הסיפורים האלה שאתה שומע, מאיפה להביא 500,000 עבדים, זה פשוט לא רלוונטי, זה מזיק, זה עיקר המסר. עכשיו, אם אתה תסתכל, הייתה היום כתבה באתר הקול היהודי, שיושב ראש מרכז הבנייה טוען שפועלים ערבים מיהודה ושומרון גורמים נזקים עצומים על רקע לאומני, לדוגמה הם שופכים דליים עם זפת לתוך מרזבים וגורמים לך נזק של 80,000-90,000 שקל.
וואלה, וואלה, וואלה.
אוקיי? עכשיו, שאתה...
אני רואה את זה, יושב ראש מרכז הבנייה, פועלים ערבים מיהודה ושומרון גורמים נזקים עצומים על רקע לאומני, ערן רולס פותח את הפה על הנזקים שגורמים פועלים מהרשות הפלסטינית ועל התפוקה הקטנה שלהם. בכנס שערך חבר הכנסת אריאל קלנר, בעקבות איסור הכניסה של פועלים ערבים מיהודה ושומרון, סיפר ערן רולס, יושב ראש המרכז הבנייה הישראלי, על הנזקים אותם גורמים הפועלים ערבים, תושבי יהודה ושומרון, על רקע לאומני וכלי וכלי, ומשה שביט כותב, גם סוכר לתוך בטון, למנוע התקשות הבטון. בקיצור, הבעיות, למרות שהן ידועות, והן יותר גדולות ממה שחשבנו, הן ידועות, ואתה בא ומציע פתרונות, שזה מבורך. תמשיך, בבקשה.
גם מכניסים סוכר לתוך הדיזל והבנזין, וזה הורס את המנועים. עכשיו, אפשר לבנות מזה גם בתי מגורים ברמה טובה, ראיתי בשנות ה-80 בטלוויזיה הישראלית, הייתה תוכנית חידושים והמצאות, היית זוכר, הראו שבחברת מיצובישי, לא מיצובישי מטוסים ולא מיצובישי אוניות ולא מיצובישי מכוניות, אלא מיצובישי בניין, באים בעל ואשתו למשרד, יש שם תוכנת מחשב, מתכננים להם את הדירה, שיכולה להיות שונה מאלה של האחרים, כל החלקים, כל הקירות מגיעים, מוכנים מראש, עם הצנרת, חשמל, מים, ומה עוד יש שם? ביוב, טלפון, הכל בפנים, לא צריך אחר כך לפתוח עם פטישים, ולסגור, וטיט, וטיט, כל השטויות האלה, אחר כך לא צריך, וזה כבר בא עם המסגרות של הדלתות, אוקיי? זאת אומרת, יש לך, ואתה גם לא צריך לשים חול ובלטות.
וזה מן הסתם גם מקצר את זמן הבנייה, זאת אומרת, אמור לפחות לחסוך עלויות, אני לא יודע איך זה יתבצע בפועל במשק הישראלי, שכולם רק רוצים לעלות מחירים, אבל זה אמור גם לחסוך עלויות וזמן.
זמן הקמה הוא יכול להיות ימים בודדים של בניין בדיוק. שלם, זה זמן הנפה בעצם. כמובן שיש לך אותו זמן להכין את התשתית למטה, אם אתה חופר מרתפים, אם אתה שם קונסאות וכו'. אבל זה ממילא נעשה באופן ממוכן. אוקיי? עכשיו, אפשר גם לבנות מקונטיינרים, החל מהשקוביות, כמו אשטרום, והחל בהסבה של קונטיינרים של בניין, שיחה של ספינות, בנו מזה בתי מגורים, בתי משרדים, בנו מזה מלונות, ולא רק שזה נראה כמו קונטיינר, אלא בחוץ זה נראה יפה, זה נראה נורמלי.
כן, למרות שמבחינת עלויות, זה לא תמיד בהכרח יוצא יותר זול מבנייה סטנדרטית, כלומר ככה, אבל כן, גם אלה קיימים, הפתרונות האלה, כן.
עכשיו, בימינו יש מדפסות 3D ענקיות לבנייה מבטון, זה בעצם משאבת בטון, שנוסעת על מסגרת לאורך ולרוחב ולגובה, ושופכת פסים של בטון לכדי קירות. אם אתה עושה את הקיר בדרך כלל משתי שכבות, אתה באמצע יכול להכניס את כל הצנרות שאתה צריך, את כל הבידודים כן. שאתה צריך.
כן.
עכשיו, יש גם ניסיונות להכניס בבטון, כמו שמוכר עשרות שנים, סיבים, כמו של זכוכית, או כן. סיבי פחמן, אבל לערבב את זה בדרך משאבה, ולדחוף את זה דרך משאבה, זה לא תמיד פשוט, נדבקים אחד לשני, אז מנסים גם יש מבנים פולימרים, ממשאבת 3D כמו בבית, אבל גדולה, ועל זה שופכים אחר כך בטון דליל, או טיט, או קצף, או מה שצריך. עכשיו, מי שבעצם התבסס יפה על בניית רומת זה החמאס, אם אתה מסתכל בתוך התעלות של החמאס, אז זה לא רק שהם חפרו תעלה, זה הכל מקורה.
כן.
יש קיר מעוגל מימין וקיר מעוגל משמאל, יש להם מסילה בפנים, זה בעצם אתר בניין, יש מסילה, מביאים את המחפר, חופרים קצת, לוקחים אותו אחורה, מכניסים קירות בטון, ימינה ושמאלה וגמרנו. זאת אומרת, זה שיטה סינית שהופעלה כבר במלחמת קוריאה. כדי לתקוף את אמריקה.
כן.
וגירשו את האמריקאים ממה שהם צפון קוריאה. זאת אומרת, אין פה שום דבר חדש, גם אפודי נפץ היה לסינים, גם טילי קרקע של החמאס הבא מסין, הכל אותו דבר. זאת אומרת, אותו סקריפט מאותו פלייבוק, אותו תורת לחימה, אותו אמצעי לחימה. כן, יפה. קשת בטון למעלה, שתי פלטות. הכל פועל לפי הנועל. זאת אומרת, בעצם את המחפר משאירים מקדימה, ומאחוריו מביאים עוד עגלה עם קירות, מתקינים, היא חוזרת, מביאה עוד, את המחפר מוצאים רק בסוף. עכשיו, בוא נראה, בישראל לולים מבנה תעשייה, וגורדי שחקים ברור שבונים על שלד קורות פלדה, זה ידוע, יש במערב, במקומות שאני לא יודע אם יש בהם רעידות אדמה, גם אתה שם משטח פולימרי, כמו מעין, לא בדיוק אוהל, אבל בצורה גלית, ואתה יוצק עליו בטונים, וזה נראה כמו בונקר. עכשיו, יש מקומות בארצות הברית ששם באמת אין רעידות אדמה, מקומות מסוימים, לא בקליפורניה. כשאתה בונה מקוביות קלקר שיש בפנים בטון או עץ או כל דבר אחר, זה יכול לבעור. עץ פחות, אבל הקלקרים יותר. עכשיו, תראה, צריך להבין שכל הדברים האלה של הבנייה המתועסת, הם שילוב מאמצים של פקולטה להנדסה אזרחית עם פקולטה להנדסה מכנית. קיימים בעולם מגמות שלמות של מכונות בנייה, בשביל לעשות את הדברים בצורה משהו יותר יעילה. יש, דוגמה אני ראיתי בגרמניה, יש מסעית שמביאה חש קובית, היא מורידה את זה בלי מנוף, יש לה רכינה משלה, יש סוגים של משאבות שמגיעים למרחקים של עשרות מטרים, גובה, יש אמצעי פירוק, גם כן עם זרועות ארוכות של עשרות מטרים, זאת אומרת, אתה יכול לבנות ולפרק ולבנות בתי קומות, גם בעזה, אוקיי? עכשיו, בכל הדברים האלה, יש גם השלכות על חקלאות, כי אתה יכול עם האוטומציה גם לעשות דברים חקלאים עם הרובוטיקה. זאת אומרת, עם כלים שמחליפים חקלאים, נוסעים בשטח כמו טרקטור, יש לו מצלמות, אני רואה כל הזמן סרטים שאיך עושים גם בישראל, גם ברמת הגולן, אבל גם בעולם, ישראל עשו יותר עם רחפנים, ובעצם כל הטיוס הזה, שמבוסס על מערכות הידראוליות, עם משאבה חשמלית, שדוחפת את ההידראוליקה, זה מאפשר לקבל תוצאות סטנדרטיות, לקבל עבודה שלא מתעייפת ולא מזיקה, אוקיי? זה פותר לך המון בעיות חברתיות, בעיות ביטחוניות, וזו צריכה להיות נקודת המוצא של כל הדיונים, מה המדינה הזאת צריכה לעשות, מה היא צריכה להיות. זאת אומרת, מה המבנה האוכלוסייה שצריך? אתה צריך יותר אנשים שמסוגלים לתכנן, לייצר ולהפעיל את המכונות האלה, ופחות לחפש אנשים שנפלו בבית ספר יסודי כדי שיניחו לבנים כמו לפני 100 שנה. תקופה הזאת נגמרה.
במיוחד הם גם רוצים ברעתך, אתה יודע, ומזיקים לך והורגים בך וכן הלאה וכן הלאה, שעל זה אין צורך להכביר מילים כמובן.
צריך להוסיף אבל שהם עושים את זה גם כן לפרנסותם, הם מקבלים מיליארדים דולרים כל שנה דרך הרשות הפלסטינית. הסיבה היחידה שהקימו אותה זה לדחוף מיליארדים דולרים ויורו וכולי כל שנה, כדי לאמן אותם, לחמש אותם ולהפעיל אותם, הם מקבלים המון כסף מורה על כל יהודי רצוח, על כל יהודי פצוע, על כל תקופה שהם עושים חגיגה בכלא הישראלי, על השערות הישראליות, אוקיי? זאת אומרת, אוכלוסייה מוכשרת בדרך כלל לא תלך לרצוח, היא בדרך כלל תלך למקום שבו התקבל תעסוקה מקצועית ראויה, בדרך כלל. עכשיו, יש מקרים שנגיד אחרי זה, אני זוכר לפני 20 שנה, אחת חזרה מאיטליה, מהתואר, כנראה לסבית לא רצה להתחתן, בושה למשפחה, שלחו אותה להתפוצץ בפיצריה בחיפה. אוקיי? עכשיו, לא בטוח שהיא למדה מקצוע מועיל, אחרת יכול להיות שהיא נשארת שם.
כן.
כן? זאת אומרת, במספרים הגדולים, רוב האוכלוסייה, ובוא נוסיף גם שההידראוליקה נכנסה לחקלאות ולתעשיית הבניין בשנות ה-50, הידראוליקה בלחץ גבוה, עם טכנולוגיות שהתפתחו והבשילו במלחמת העולם השנייה בייצור המוני, וזה שינה את החקלאות וזה שינה את הבניין. זאת אומרת, כל הסיפורים קודם שהקומוניזם וסוציאליזם והסתדרות וחברת עובדים ולהוריד את כולם לפיגומים ולשדה ולעשות מזה אידיאולוגיה, כלומר מודל עסקי נחוש, זה גמר את הסוס במידה רבה בשנות ה-50, ובשנות ה-70 שמיקרו מעבדים נכנסו לכל חור במשרד קו הייצור, רצפת הייצור, כל הקומוניזם כבר התחיל להתמוטט, זה היה ברור, כי אתה לא צריך אוכלוסיות של עבדים. גם בסין אתה לא צריך אוכלוסיות של עבדים, אתה צריך לעבוד עם הראש, אתה צריך לעבוד באופן רפיטבילי, שמוצר שהוא מוצלח, אתה מייצר אותו דבר שוב ושוב ושוב, אתה צריך מכונות שהן גם כן מודולריות, שאפשר לעשות איתן הרבה דברים, ואתה צריך ליישם את הטכנולוגיה המודרנית, ובראייה קדימה, בהבנה שמידת האוטומציה רק תלך ותגדל, היא לא תלך ותקטן, אוקיי? שזה אומר שאתה מתכנן איזה אוכלוסייה צריכה להיות לך מערבית לירדן, אתה צריך לא חליל ללכת ולהזריק זריקות רעל כמו שאנשים מסוימים מדברים, כדי להקטין את כולם, אלא פשוט לא לתת מוטיבציה לייבא כמויות אדירות של אנשים שאין מה לעשות איתם. כי כמו כל עוד אחד שאין מה לעשות איתו, הוא יתרדר לפשע, אתה מבין? כן, כן. אין תורה, אנשים יתרדרו לפשע. אז במקום להביא אותם מתוניס ולשים להם קדי שיגיד להם לעשות 20 ילדים כי אמריקה משלמת ותשלם עוד יותר אם הם ירצחו, ובינתיים הם ימדדו מה יש בקיבוץ ובעיר כדי שהם, תוך כדי שהם עובדים בבניין. כן? עכשיו, בין לבין יש לך גם עבודות גינון, גם בעבודות גינון יש לך אוטומציה שהולכת וגדלה, כן?
אני אגיד אבל משהו, דווקא כאילו יש משהו באוטומציה שמרחיקה אותנו מצורך העניין מהאדמה, מחקלאות, מגינון, זאת אומרת, מצד אחד...
אתה צריך להיות שם, אתה צריך לפקח.
בסדר, אני פשוט רואה דברים אחרת, אני אוהב אדמה, אני אוהב להיות קרוב לצמחים, לעצים וכן הלאה, אבל הבעיה היא לא אצלי או אצל החקלאי, הבעיה היא מן הסתם בצורה שבה הממסד, הממשלה, משרדי הממשלה השונים, מנהלים את התחומים שהם מפקדים עליהם, מבחינתי, אתה יודע את זה, הם כולם בוגדים, זאת אומרת, שר החקלאות בוגד בחקלאות ובחקלאים, ולו מזה שהוא מעלה את מחיר המים, מקצץ מכסות ופותח ליבוא, זאת אומרת, הורגים, ממש, ליטרלי, הורסים את החקלאות הישראלית. ביחד עם מיכון ואוטומציה, מחשוב, דיגיטציה וכל המילים האלה של העידן הזה, מצד אחד יש בזה יתרונות, אבל אני דווקא רואה כאן הרבה חסרונות, כי אנחנו אולי מייעלים את התהליך, אבל מקבלים כמוצר פחות מזין, רחוק יותר מבני האדם, כאילו...
רגע, אני אגיד לך מה פחות מזין. אם אתה תגדל צמחים עם שורשים באוויר בתוך מים, לא יהיה להם מינרלים באדמה לשאוב פנימה.
אני מסכים. עכשיו, אני בגלל זה לא אוהב הידרופוני, אני אוהב אדמה, כן, מסכים.
כן. עכשיו, כדי שהיהודי יהיה קרוב לאדמה, הוא צריך להיות שם בעצמו עם הציוד שלו. זאת כנראה המשוואה.
אני בעד זה, אני נכון.
עכשיו, יש גם בלולים שהם מבוקרי טמפרטורה, אני ראיתי, יש גם לולים שכל האיסוף של הביצים נעשה אוטומטית. אז כל הדיון ההלכתי, מה דינה של ביצה שנולדה ביום טוב, לא ממש משנה יותר. נכון. האוטומט יאסוף את זה ויאכיל את התרנגולות והכל יהיה בסדר.
נכון.
אז, זאת אומרת, צריך לעבוד עם הראש, אוקיי? צריך ללכת עם הזמן.
אני אשמע אותם. בלולים, בוא נגיד, הבאת תאילנדים שיטפלו בלולים, אוקיי. או הבאת תאילנדים לקטיף, אוקיי. נגיד, אז אתה אומר, אפשר לעשות פה קצת אוטומטיה, סבבה. הבעיה כאן שאנחנו, הרי למה אנחנו יחסים לנושא הזה, מה שנקרא שבחים, יוצא שהרבה מהם הם מחבלים, בפוטנציה לפחות, אם לא בפועל. וראינו את זה, ומאז שמיני עצרת, אתה יודע, אנחנו עושים, מי מאיתנו שעושה חישוב מסלול מחדש, ולכן אני מאוד מברך על השידור הזה, כי לפחות בתחום הבנייה, נעזוב רגע חקלאות, בתחום הבנייה, כשרוב הבנייה נעשתה או נעשית עדיין על ידי מחבלים בפוטנציה או בפועל, יש פה בעיה אמיתית. עכשיו, גם אם אתה מביא לפה עובדים סינים שעובדים עם אוטומציה בבנייה, ופלטות בטון מוכנות ובנייה טרומית, אתה יודע מה, זה איכשהו בסדר, אבל אני אומר, אדרבה, בוא נכשיר עובדים ישראלים לעשות את הדבר הזה, ואתה יודע, כאילו, איפה הידיים העובדות שלנו של פעם, של החבר'ה הצעירים שיודעים לעשות את הדברים האלה בפועל, יש אוטומציה, מברך על זה, ויש את המפקחי בנייה, ואת המהנדסים, ואת ההנדסאים, ואת האדריכלים, בכל ענף הבנייה יש את ההיררכיה של הידיים העובדות. ואני חושב שהשוק הישראלי, המשק הישראלי, צריך להחזיר את הידע מצד אחד, ואת היכולת הפיזית לבנות או לתמוך בבנייה מתקדמת, טרומית, ואז להפחית, אתה יודע, ש... סליחה על המילים, אבל שיזדיינו. כאילו אם הם באים לפה להרוג אותנו, והם באים לפה ליהנות מהכסף שלנו, ואחרי זה הם מעבירים מידע אחד לשני, איפה יש כלב, ואיפה הוא ישן, ואיפה הוא גר, וזה, שיזדיינו. כאילו מה אני אעשה? סליחה, אבל לא סליחה. לכו מפה. ואז אנחנו פונים לפתרונות, כמו שאתה מציע, שהם מעולים מבחינתי. אוקיי, בוא נעשה את זה. גם אם זה אומר להביא קצת סינים, בסדר, למרות שאני בעד.
לא, זה לא אומר להביא סינים. זה אומר שאתה מציע להרבה ישראלים עבודות.
עבודה, נכון.
שהן יחסית מתוחכמות, יחסית נקיות, יחסית מעניינות.
נכון.
מסתכרים היטב. עכשיו תשים לב, הבעיה, גם שאתה חושב שהמון פועלים הם זולים, הם לא זולים, כי אתה לא משלם עליהם ביטוח לאומי,
נכון,
אתה
נכון.
לא משלם עליהם פנסיה, אתה נכון. לא משלם להם ביטוח רפואי, אתה משאיר אותם בתנאי מצוקה, ומצוקה נכון. מוליכה לפשע, לא תמיד, בדרך כלל. במיוחד שזה עבודות דביליות, ושאתה מודד, תלך לדוגמה, יש לי, היה לי דוד שכבר נפטר, הוא היה בתחילת שנות ה-80 עם המשפחה בדרום אפריקה. אז נוסע בכביש, הוא ראה עומדים 20-30 קושים, חופרים תעלה ליד הכביש, עומד אפריקנר לבן משגיח. אז הדוד שלי ישראלי חוצפן, נוצר לידו, אומר לו, תגיד לי, אתה לא יודע שאם אתה תפעיל טרקטור זה יהיה לך יותר פשוט? הוא אומר, אני יודע, אבל זה יעלה לי יותר. מרוב שזה עלה לו פחות, אחר כך הקושים אנסו לו את כל המשפחה. רצחו, אנסו וכו'. אין לי שום דבר נגד קושים, פשוט שאתה מחזיק אותם, אתה מגדל אותם כמו תרנגולות בלול, ואחר כך המודיעין הבריטי הולך ומסיט אותם, זה נקרא דסקביליזיישן, זה קלאסי. זאת אומרת, היה חוסר אחריות חברתי. אני אומר שמה שקורה עם הערבים יהודה שומרון ועזה, אני לא משתמש במילים גסות, אני אומר ישראל מפעילה חוסר אחריות חברתי. עכשיו תראה, כשאתה מסתכל על הדברים מהעיניים, לדוגמה כמו שהגרמנים או הצרפתים או השוודים מסתכלים על הדברים, ואני מכיר אותם הרבה שנים מיד ראשונה, הם רואים בזה חוסר אחריות חברתית, שאתה מזמין לקרבך אוכלוסייה שגדלה למיליונים, ולא אכפת לך בכלל מההיבטים של החיים שלהם, מבחינתך הם רק בשר תחרון בשביל העבודה. ואחר כך שיש בעיות, אתה מגלגל עיניים ואומר, זה לא אני, זה פופטיץ. אז בואו נצא מהחשיבה המנהרתית הזאת, שפעם אחת אמרה רק עבודה עברית, ופעם שנייה אמרה אני לא אכפת לי בכלל. אלה שהיו הסתדרות הם אלה שהשתמשו במילה המכוערת ערב פלוס אושים. אני אף פעם לא השתמשתי בזה, הימין לא משתמש בזה, הימין מבין שזה בני אדם, הימין מבין שיש להם אמונות, הימין מבין שיש להם רצונות, הימין מבין שהם יאבקו. השמאל לא רוצה להבין שום דבר. למה בהפגנות של השמאל באים קבלנים עם ג'יפים יקרים? כי הם רוצים עבדים. שמאל זה שיעבוד. לא משנה המילים היפות או לא יפות, כן שלום או כן שוויון, כל השטויות האלה. מה זה שלום? זה שאין אכיפה, אז יש פוגרום. מה זה שוויון? בין בשר ואדם שאובייקטים אין שוויון, שאתה באוטובוס אין שוויון בחלוקת מקומות ישיבה, אין שוויון במה אתה יכול לעשות בצבא, אין שוויון בשילום תשלום מיסים, אז פתאום, שוויון זה שוויון נפש, זה כשלא אכפת, וכשאתה מסתכל על התמונה הכללית, אתה רואה שאין פתרונות פשוטים, טכנולוגיה זה לא פשוט, וסוציולוגיה זה לא פשוט, אבל אם אתה תנסה לעשות את זה יותר מדי פשוט, אתה תמצא את עצמך בג'ורה, והעולם יגיד לך שאתה אשם, אתה באמת תהיה אשם, לא ישירות בזה שהילדה הערבייה דקרה אותך, או שמוחמד אנס את הבת שלך, אבל אתה יצר את המצב שהוא מוביל, שהוא מכשיל, כמו שאומרים, לא אכבר הגנב, חור הגנב. אם יש חור, ואכבר יכול להיכנס, הוא ייכנס.
כן.
אז איפה הניהול? אם אתה אומר שאתה מדינה, כן, אפילו פרנסי עיירה בחור בזייר, או באיזה מדבר ידעו יותר טוב להתנהל, מאשר מה שאתה קורא, מה שאתה רואה עד עכשיו. זאת אומרת, מה שאתה רואה עד עכשיו, זה איזה מין תסביך נחיתות עליונות, שיהודים שבאו ממקומות שהם עיקו אותם, הם אמרו בוא נשחק עכשיו בפריץ, בזמן שכבר האימפריות הבריטית והצרפתית התקפלו, כי גם הם לא יכלו לשחק פריץ. ועכשיו הצרפתים הפסידו את המאחזים האחרונים שלהם באפריקה. זאת אומרת, אין פה שום דבר חדש, זה כבר 60 שנה, כולם יודעים הכל אותו דבר מכל הכיוונים, ועדיין הולכים עם הראש בקיר. אז כנראה שהציבור הרחב, צריך עוד פעם להבין שהוא צריך לשלוט בממשלה. הדמוס הציבור צריך לשלוט קרטוס בממשלה. אתה צריך לבוא עם מפרט דרישות, להגיד, אלה הדרישות שלי, ואתם תעשו 1, 2, 3, 4, או שאני מעיף אתכם. בדיוק. אתם תלכו לאיז ולא אין.
נכון, לא, זה ברור, זה קודם כל, ברור, אבל בגלל שאיך שזה מתנהל עכשיו, אתה יודע, זה צריך, זה לא פתרון אחד, זה כמה פתרונות במקביל, וצריך, ויפה שעה.
זה מערכתי, זה נקרא גישה מערכתית.
נכון, נכון, נכון. תגיד לי רגע, מבחינת שיתוף, יש לך עוד דברים לשתף אותנו שקשורים לבנייה עצמה, או לטכנולוגיות בנייה, או כאילו אם כן, אז אנא, שתף, אם לא, זה בסדר גם, כן, אני רק שואל.
תראה, אני יכול להגיד לך, שאני קצת עבדתי בבניין טיפה בנעוריי, כי אבא שלי בבניין, סבא שלי בבניין, ואני ראיתי דברים, ואני גם רואה באירופה איך בונים מהר מאוד כשרוצים.
נכון.
ומאוד מקובל הבנייה המתועסת, אפשר לעשות דברים ברמה מאוד גבוהה, זה לא מה שהיה פעם. כן, וזה גם מאוד מתאים לרעידות אדמה, כי יש לך תקלונסות ותשלד.
נכון.
והיום גם כשיש חקירות גבס בפנים, אז זה בכלל מתאים, זה מאוד מודולרי, אתה יכול לשנות ייעוד, נגיד אנשים פחות עובדים במשרד, יש בניו יורק בעיה שרק שליש בערך מהאנשים שהיום מגיעים למשרד עכשיו מגיעים, ורק חצי הם רשומים כי אולי מגיעים, אז בנייה שאין חקירות מלבנים, מבלוקים בפנים, שזה לשבור ומתית ולבנות מחדש וכל הבלגן הזה, אלא יותר מודולרית, היא הרבה יותר כדי, אתה יכול לעשות הסבה בקלות.
נכון. כאילו זה מודולרי, ואתה עם ברגים, בום בום בום, פרק את התשתית, את הקירות, ועושה חדשים, אפילו עם אותו חומר, עם אותה תשתית, כאילו.
מודולרי, המשמעות שלו זה אדפטיבי. זה אומר שאתה יכול לתחזק אותו, זה אומר שאתה יכול להגדיל אותו, אתה יכול להקטין אותו, אתה יכול... נכון? הנה, יפה, משה שביט עונה, נכון? זה גם אומר שאפילו אם הבנייה היא כבר ברובה כזאת, מקבלי החלטות לא מחוברים לשטח. אתמול פאפקוף דיבר אצל פייגלין, והוא אומר לו שהוא גילה כשהוא היה בצבא, בן 19 פקיד, שהאלה למעלה יודעים פחות מהאלה למטה. מה שרואים שם זה לא יותר מה שרואים למטה, אלא פחות. זה מה שנקרא חצר ביזנטית, הם מנותקים לגמרי, כי הם עסוקים בפוליטיקות שלהם, הם לא אנשים שעבדו בבטון, הם לא אנשים שעבדו בחקלאות, הם לא אנשים שמבינים טכנולוגיה. תראה, מה יש לכם בפוליטיקה? עורכי דין, רואי חשבון, וקצינים שלא היו מהנדסים, שזה גם כן דבר מוזר מאוד, כי הם לא מבינים גם את הכלים שלהם. אז... יש פה פער, בוא תעשה מפקד מתוך 120 חברי כנסת, כמה בכלל למדו אפילו פיזיקה בתיכון, 5 יחידות, כמה למדו איזושהי הנדסה, או לפחות כמה טכנאים, מינימום, משהו, אתה יודע, שיש להם איזושהי גישה לדברים. כמעט כלום, כמעט אף אחד. אז ברור שהדינמיקה הקבוצתית תהיה ניסוחים הקוצו של יוד, היא לשון היתרים ובגץ, והיא לא תהיה לשון איפה הטכנולוגיה, state of the art, כן? הם לא יודעים אפילו איפה המפעלים שלהם, אתה מבין? זה לדוגמה, בתי הזיקוק יושבים במפרץ חיפה, הם היחידים שיכולים לספק חיום ניטרוצלולוזה עם הסבה של חודשיים שלושה, כי בעולם לא מייצרים מספיק ניטרות צלולוזה מחוץ לסין ורוסיה, ואין מאיפה לייצר תחמושת. התחיל המבצע, לא קורא לו תמרון, בעזה, גילו שהתחמושת היא בת 70, מה שנותר. ועד היום אף אחד הלך לבדוק איפה בישראל מייצרים ניטרות צלולוזה. זאת אומרת, מה שרשרת הייצור הכימית? זאת אומרת, אנשים לא למדו כימיה בתיכון, לא למדו אלקטרוניקה בתיכון, לא למדו מכונות בתיכון, לא עבדו בבטון, לא עבדו בחקלאות. הם לא יודעים שום דבר. עכשיו תראה, מה שכן עשו טוב בישראל לפני מספר שנים, עשו קיר משוקע באדמה חמרה, בגבול המזרחי של עזה, כדי לעצור את התעלות של החמאס. אני אומר, עוד מלפני תחילת המבצע, או בתוכו, תעשו גם קירות רוחביים בתוך הרצועה, כדי לבודד אותם לתאים, שלא פתאום יקפצו לכם בצפון האלה מדר, ואתם לא יודעים מאיפה זה בא. אתם יודעים, והעלויות של זה הם כלום, אפילו אם זה יהיה רק מיליון דולר לקילומטר. זה כלום. מה זה היום 10 מיליון דולר לחתוך? נכון. לעומת כל ההרוגים, כל ה-20,000 נכים שכבר יש, כל
הפיצויים, נכון.
הרסת להם את החיים, הורדת אותם מהמשק, אולי הם לא התחתנו, דברים נוראים.
נוראים.
מה זה הבטון הזה? מה זה הברזל? זה מה שאתה נתת לעזה כל הזמן בחינם. אותו ווליום של הספקה, תשתמש בעצמך, תעשה חיתוכים רוחביים.
אבל כמובן, אבל יואב, כמובן, שאין רצון לפתור את הקונפליקט, נאמר ככה, בדרכים האלה, כי אין באמת, אין רצון אמיתי לפתור את זה, יש רצון להישמע לאינטרסים זרים,
וליישם... במאזן כוחות, במאזן כוחות, אם הציבור ידע, כן, אז שבוס ידבר שטויות, כולם יצחקו, שיגידו, אין ברירה אלא להביא כך וכך עובדים, כולם ידעו שזה שטות, הם יצחקו, ופעם באה אנשים יעשו שיעורי בית, כן, זאת אומרת, לא, צריך בפיקוד, ובפוליטיקה, לא רק יועצים משפטיים, צריך יועצים הנדסיים, צריך, למה שראש ממשלה לא התקשר פעם בשבוע לנשיא טכניון, או אם נשיא הטכניון הוא פוליטיקאי, על מישהו מטעמו, שנשיא הטכניון יהיה יועץ לממשל ולפיקוד, שהוא יודע מה יש בהנדסה אזרחית, בהנדסה חקלאית, בהנדסה כימית, בהנדסת חשמל, בהנדסת מטוסים, לפחות ראייה רוחבית, הנדסה ראייה מערכתית, הוא יכול להגיד לו על הנייר, לתת לו מסמך עמדה פעם בשבוע, או כשצריך, מה האפשרויות הקיימות, שהוא יודע איזה מפעלים יש, מה חסר, תראה, במלחמת העולם הראשונה, היה אחד בארצות הברית, קראו לו ברנרד ברוך, הוא ביצע מיפוי של כל היכולות התעשייתיות, ראה מה חסר, ומהר מאוד הספו תעשיות למלחמה, תוך כדי, עד שארצות הברית נכנסה, הם היו מוסבות, ויכלה לייצר את הטנקים, את המטוסים, את האוניות, וגם במלחמת העולם השנייה כבר הכינו מראש, בשנות ה-30. יש על שמו בנק ברוך, ויש על שמו אוניברסיטה בניו יורק, ברוך קולג', מאוד, מאוד ברמה, הבן אדם ידע לארגן מדינה, זה מה שיהודים תמיד עשו, מי שהקימו את התרבויות על נהר הריין, המיין, האלבה, הדניוב, זה היה יהודים, הם לא חייזרים שבאו משום מקום, הם הקימו את הציוויליזציה, הם קשרו את הקצוות, את השרשרות הספקה, הביאו את החיטה מאוקראינה לגרמניה, הביאו אופנה מאיטליה לגרמניה, עשו כאלה, כי היו להם בני דודים בכל המקומות, והם ידעו לארגן את כל הלוגיסטיקה, ואת כל המודיעין, ואת כל הכסף, ולא להפסיד מזה. אתה צריך המון המון דברים, הרבה הרבה תחכום. זה לא כזה פשוט. וכדי להביא את מה שהציבור צריך, וישלם, בלי לכפות עליו, מרצון, בססון, ולהישאר על הרגליים. ותוך כדי זה לספק משרות לכולם, ולהכשיר את כולם, אוקיי? אז במדינה של יהודים, אפשר עכשיו, אם הם לא יודעים לעשות, מי קים את אתר יד שתיים? יהודי שבא מאמריקה. מי קים את קומברס? יהודי שבא מדרום אפריקה, שהוא התחיל לדפי זהב, ומזה כאן, ומזה נהיה. סליחה, לא קומברס, קומברס זה היה אפרט. איך הם נקראים? אלה שיושבים בצומת רעננה היום. אמדוקס, סליחה.
אמדוקס, אוקיי.
אמדוקס, עם הבסיס הנתונים. אז חברות שינו שמות, אז התבלבלתי, אבל זאת אומרת, זה צריך לעשות אינטגרציה של יכולות, כן? לדוגמה, מלחמת העצמאות, הבעיה הכי גדולה שבוגרי הבריגדיה הבריטית לא הפעילו אותם, כי אם היו מפעילים אותם כבריגדה מקצועית, הם היו יותר טובים מ-10 פלמח, אתה מבין?
תגיד לי, יש שאלה, יואב, שאלה, יש שם ארץ בעולם שמיישמת את מה שאתה מציע, זאת אומרת שיש הנדסאים, או אנשים ברמת הנדסאים, עם ידע שבפיזיקה ובהנדסה, שיושבים בממשלה, או שמיישמים את הבנייה המתועסת, כמובן שאצלנו יש את הבעיות הביטחוניות שאולי...
לא הנדסאים, מהנדסים, זאת אומרת בוגרי מדעים. הנדסאים, כל הכבוד, הוא עדיין סוג של טכנאי, מהנדס הוא צריך...
לא, ברור, סליחה, טעיתי. אז יש ארץ בעולם שמיישמת את מה שאתה אומר, מה שאתה מדבר עליו?
תראה, ברמת ההכשרה הצבאית, הדבר הזה של להכשיר קצינים שהם קודם כל מהנדסים התחיל באוסטריה, יש לזה צל קלוש בווסט פוינט, עדיין הם סוג של מהנדסים, ג'ימי קרטר, שהיה נשיא ארצות הברית, היה לו דוקטורט בפיזיקה גרעינית או משהו כזה, לפחות טענו, הוא גם היה קצין בצוללות, בצבא רוסי, במיוחד ברית המועצות, בשלבים המאוחרים, ברגיל, כל המהנדסים היו עושים שנה שירות כקצינים, בגרמניה, מה שאני יודע, שמי שיש לו תעודת בגרות מלאה, הולך ישר לקורס קצינים אם הוא מגויס, אוקיי? כי בכל זאת, קצין צריך לקרוא ולכתוב ברמה מסוימת, צריך להיות מסוגל לכתוב חיבור, צריך להיות מסוגל לקרוא ספרות, לא כמו שחליו אמר לפני 10-20 שנה שלא מעניין אותו. זאת אומרת, אתה בא לקנטינה, יושב לידך פתאום איזה קצין יותר בכיר, מתחיל לשאול אותך מה אתה מכיר, מה אתה יודע, אפילו בצורה חברותית, אתה יודע, שיחה, social conversation, ואם אתה לא יודע מי זה קלאוס וויץ, אז אתה, אתה בדיחה, כן? אתה מבין, לא תמיד בחינה, זה אומר לך, זה בחינה. מדברים על משהו ורוצים לראות אם אתה מבין. אם יש לך רעיונות, או מה שאני הייתי עתודאי, אתה בא לבוסים, אתה מדווח משהו, ואז יש להם עוד שאלה. אחרי שהם ראו שאתה יודע לדווח, יש להם שאלת בונוס. היא לא נקראת ככה, שואלים, אולי אתה גם יודע זה, או אתה מבין זה, למה זה? הדבר שאמרת, למה זה? ואם אתה גם יודע למה זה, הם שאלו אותך איך פותרים, אם אתה גם יודע איך פותרים, הם בכלל מאושרים. כי אם זה לא הציץ, זה בן אדם חושב, אוקיי? או שאתה נתקל באיזושהי מגמה, ואתה מוצאים מסמך שמוכיח שהכיוון הנכון הוא משהו אחר, זה התפקיד שלך בתור בן אדם חושב, אתה לא רק אחד שעונה למכתבים שהוא קיבל, אתה צריך לפתוח אוזניים ועיניים, כמו כל בן אדם, בכל מקום, כמו גם פועלי ייצור, בקו ייצור יפני יש להם טבע שהם שמים שם הצעות שיפור מהניסיון שלהם שהם יודעים איך זה עובד. ולוקחים מה היפנים עושים, מי שכבר התקבל לפקולטה להנדסה, עובד שנה ראשונה נגיד במיצובישי או בטויוטה, בקו ייצור, זה כאילו השירות הצבאי הלאומי שלו, ואחרי זה הוא הולך לאוניברסיטה, כשהוא חוזר יקבלו אותו לעבודה, כי הוא כבר מכיר והוא כבר יודע, אבל יש לך בשטח אנשים שמבינים מה הם רואים, מה הם עושים, עם מוטיבציה וחשיבה, ואתה מנסה לשים בשטח אנשים שמסוגלים, לא אנשים שלא מסוגלים, כן? כי עבודה זה עושים עם הראש, קודם כל, אחרי אתה תגמור לעצמך את הגוף. לך דוגמה, רק לאחרונה שמו לב בצהל, שבערך שני שליש מהפציעות זה פציעות עיניים, התחילו לתת להם מגני עיניים. וזה לא שלא היה תקדימים קודות רסס בעיניים, אבל ללכת עם הגוגלס האלה, זה אתה מבין, יש לך כמויות אדירות של עיוורים בישראל, בגלל רסס לעיניים שהלכו בלי מגני עיניים. כן, מי עובד בתעשייה במכונות האלה בלי מגני עיניים? אז ובצבא היום זה הכל רימונים, לוחמה בשטח בנוי,
עוד דבר, יש לך בצבא, יש לך כמובן תאורות מאוד חזקות של הלדים ומין אפילו לייזרים, וגם קרינה, כשחושבים על זה העין, היא רכה מאוד, וקרינה מאוד פוגעת בעיניים, בגלל שזה איבר מאוד מאוד רך עם הרבה מים, אז קרינה אלקטרומגנטית תפגע מהר מאוד בעיניים, ויש לזה אין סוף דוגמאות.
אין אליך, כבר יש 30 שנה מה שנקרא, eye safe laser מבחינת התדר. עכשיו ברור שגם הלייזר של העכבר, אם אתה תכוון אותו ליין, יש נזק מצטבר, אתה לא תרגיש אותו מיד, אבל הוא מצטבר. זאת אומרת, לפעמים צריך משקפי שמש, אתה כל הזמן צריך לחשוב מה אתה עושה, אתה כל הזמן צריך להבין במרחב, אנשים צריכים להבין. אתה מבין, דיברתי אפילו עם אנשים חכמים, כמו דוקטור מישה, אני צריך להסביר להם, לייזר זה ראשי תיבות של LASER, ש-L זה לייט, זה לא תותח, זה אור, זה פנס, הוא מחמם, הוא מתגן, זה אור. כל אלה שאומרים שזה תותח, זה לעג לרש, אתה מבין?
כן. בוא לסיכום, בעצם הפתרונות קיימים, מה שנדרש זה לקחת החלטה ניהולית, להחליף שבחים לצורך העניין, בבנייה מתועסת, במיכון, בהכשרת עובדים ישראלים שוב לתוך ענף הבנייה, וזה כולל שוב את כל ההיררכיה של הבנייה, של ענף הבנייה, וזה בעצם העניין, זה ההחלטה הניהולית בדרג המנהל, עוד פעם, בעייתי...
זה ראש ממשלה, זה ראש ממשלה, כי אתה צריך אינטגרציה בין משרדים, אתה צריך משרד חינוך בשביל הדרכות...
בעל, השאלה, אבל ראש ממשלה, יש לו כל מיני אינטרסים, יש לו כל מיני לחצים, והאם הוא באמת עובד עבורנו, זה בעיה, זה בעיה.
לחצים, אז תפעיל יותר לחץ, תשמע, שאני הייתי קצין פרויקטים בצבא, יום אחד בראשון בבוקר קיבלנו סרטוטים, למה? כי אני בשבוע קודם הסברתי להם מה יקרה אם הם לא יקבלו, אם אני לא אקבל את הסרטוטים. אוקיי? במסגרת החוק, במסגרת שאני הלקוח, ואני האינקוויזיציה, לא השתמשתי במילה הזאת, כן? ואם זה לא מגיע, יש גנרלים, ויש פה, ויש שמה, כן? כי זה היה גם דברים שקשורים, נגיד, לגדר של עזה, שהיו מעבירים חומר נפץ, זה היה פיקוח נפש. אז תמיד, תראה, כל אחד שעובד, אשתו לוחצת עליו, והילדים לוחצים עליו, וההורים לוחצים עליו, ואין לו כוח, ולא בא לו, ויש לו עוד לקוח, וזהו וזהו. זאת אומרת, כן, עכשיו, גם אם תחליף חברי כנסת, אתה קודם כל צריך להגיד מה אתה צופה מהם. עכשיו, כשאתה יודע מה אתה צופה מהם שהם יבצעו, אתה גם יכול לדעת איזה שכל אתה צריך, איזה הכשרה אתה צריך.
כן, ברור.
זאת אומרת, אם בן אדם לא יודע אנגלית, אין מה לעשות איתו בתור חבר כנסת. אם בן אדם לא יודע, זאת אומרת, חבר כנסת זה לא רק לייצג, הוא צריך לשבת בוועדות שמפקחות.
נכון.
בניגוד למעשיות של הפרדת רשויות, אין שום הפרדת רשויות. הממשלה נבחרת מתוך הכנסת, על ידי הכנסת ועבור הכנסת, ובתי המשפט והגנרלים הם על הברכיים מתחת, לא מתאים להם, שמים את המפתח על השולחן והולכים הביתה. זהו. זאת אומרת, יש אקאונטביליטי, שלא יספרו מעשיות אתה יודע למי, לא רוצה להגיד לא יפה. אז לגלמים מוחלטים. הנקודה היא שמודעות בסיסית, זה בדיוק נושא של בטיחות וגאות בעבודה, כי מבחינת האזרח שגר בשכונה, בטיחות וגאות בעבודה זה שזה לא שבחים. אתה מבין? וגם שאתה בונה עם שבחים, יש חמותות ברזל בכל מקום, ויש לך לכלוך, ולא מצליחים להתגבר על זה, כי אתה, מה אתה עושה עליו סנקציה? זה עובד יומית. עובד יומית, אתה לא יכול להכשיר אותו, אתה לא יכול לבחון אותו, אתה לא יכול להניש אותו. מה זה הדבר, מה זה אחרת הזה? אתה הולך באתר בנייה גרמני או יפני, זה בית מרקחת. זה אנשים שמגיל 14 בנו אותה, והאבא של הסבא של הדודה שלו, ככה, הם עבדו. זה התרבות שלו, זה הכבוד שלו, הכבוד שלו.
כן, כן. לא, יש הרבה כבוד במקצוע. אני גם, כשחייתי באנגליה, אז כאילו עבדתי שם גם בתור צבא, אז יצא לי להיחשף לאנשים מאוד מאוד מיומנים בענף הבנייה, למשל בריקלייר, אוקיי? מניח לבנים באנגליה, זה צחוק צחוק, זה מקצוע מאוד מכובד, זה הלבנים האדומות שהם בונים מהם, זה לא הבלוקים של פה או האיטונג, זה אבנים, אבנים אדומות, וזה מקצוע מאוד מכובד, ובריקלייר זה דרגה מאוד בכירה בה, זה אבא שלו
עשה. אני אגיד לך למה, כי אין רעידות אדמה, אתה לא עושה שלד מיותר מדי קורות, ואתה עושה גם את החיפוי מעל החלונות בצורה שקשת,
נכון.
ואתה צריך לדעת בדיוק מה אתה עושה, אחרת זה יקרוס.
נכון.
ואסור שיהיה רווחים גדולים מדי, אסור שיהיה רווחים גדולים מדי, ובגלל שהלבנים הם דקות, אסור גם, צריך לזהר שזה לא היה בעל אחסון, ואתה צריך לעבוד מהר, ואתה צריך שעתית תהיה ברמה, זאת אומרת, ובשביל הכסף שאתה מקבל, אתה צריך לעשות עבודה טובה, כן? ובכל מקצוע יש מתחיל, יש שוליה, יש מתחיל, יש בכיר, מנוסה, יש בכיר, כמו שעשו סדר במוסכים. אתה לא יכול להיות סתם מוסכניק, אתה צריך להיות רב אומן עם הכשרה של בוחן, עם הכשרה של מנהל מוסך, ואתה צריך לדעת מה אתה עושה, ואם יש בעיה, הולכים לפיקוח, והפיקוח יכול לסגור לו גם את המוסך. לא בשביל לעשות דווקא, אלא בשביל ליישר אותו, כן? נגיד, אלה ששמו לי את הדיסקים של הבילום בישראל, בתא מטען, להראות לי שהם עבדו. הדיסקים של הבילום זה חומר מסרטן. לא שמים את זה איפה שהאוכל מהמקולת. אתה צריך לשים את זה מתחת לאוטו, או שיש לך מקום בצד, ארון בצד, או לשים את זה בסקית להראות, ולהראות שאתה זורק את זה, אתה שם את זה מחזור. זאת אומרת, צריך להיות נועל עבודה. עכשיו, נכון שזה כאילו מסבך, אבל אתה ממילא צריך לבדוק שעבדת, אתה ממילא צריך לא לרמות, אתה ממילא צריך לחשוב על כל דבר, אתה עושה את זה כל החיים, כן? אז זה כבר עוד פעם נכנס לשאלה של קרוא וכתוב, כן? ניהול בכתב, לא ניהול בנדמה לי ושכחתי, ולא שמו לב, ומי ידפוק את מי. ולוקח בישראל לבנות בית שנה, שנה וחצי, במקום 3-6 חודשים. כמה הכסף מהלוואות, וקבלנים פושטים רגל כי בינתיים השתנו תנאי שוק.
נכון.
וזה הכל כי אתה תלוי בשבחים. זה יוצר מצב אבסורדי. תראה, עכשיו, אם אתה רוצה לעודד אנשים, תחליט לעודד אנשים, לא משנה למה, תחליט. זו רצות, אתה מחליט. לעבוד בנייה מתועסת, אתה צריך לתת פחת על הציוד, לא רק 5 שנים, אולי 10 שנים, לא 50%, אלא 100%, אולי גם 120% בגלל ההוצאות החזקה וההוצאות התמאה, כן, מהרכש הראשוני.
כן.
יש פה שאלה חשבונאית, זאת אומרת, משרד האוצר, משרד התמ"ת, משרד החקלאות, משרד החינוך, משרד המשטרה, כולם צריכים לשבת ביחד ולהגיד, אוקיי, אם אני מוריד עלויות מהמשטרה, ואני מוריד עלויות מהשיקום הביטחוני, ואני מוריד עלויות מעומס על הבית חולים, מה אני יכול לעשות בכסף הזה?
וזה הרבה כסף. כן, מסכים?
זה הון של מיליארדים, ובשבריר, אתה תעשה מה שממילא אתה צריך לעשות. זאת אומרת, אין פה שאלה של אם.
נכון.
יש פה שאלה למה לא עשו את זה לפני 50 שנה, וזה שעשו לא בסדר, תמיד זה כמו שבאמת צריך לרדת מהתמכרות לסיגריות. היית יכול, היית יכול, היית יכול, היית יכול. אז קדימה.
אני ירדתי. אז אני כבר לא שם.
כן.
יואב, המון תודה לך על זה. אני חושב שפקחת את עינינו לעוד משהו שדורש תיקון, והלוואי שיתרחש כבר. כן, תודה רבה. בנייה מתועסת במקום שבחים. ואני חושב, משה כתב, אני, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע את זה, בכל זאת אנחנו פה להציע פתרונות ודברים טובים, מועילים ומקדמים, ברור שהמגמה הנוכחית היא להחליש את המשק ולא לחזק, אנחנו רואים את זה כמעט בכל משרד או בכל ענף, ובכל זאת אנחנו, כל עוד אנחנו פה, ננסה לתקן, ננסה לשפר. יואב, רוב תודות לך, עד הפעם הבאה.
שמחתי, תודה לך.
ביום טוב, תודה, בשורות טובות.